ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים אנחנו רוצים להודות לכל המסייעים במלאכת הקודש, לשלמה פולק, לאשר גרייבר, לרב דוד קליגר. נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק, הזקוקה לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונגיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, ונלמד מעט בדין כשרות מטבח שאינו כשר.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. כבר נגליש את דברי התורה לרפואת נחמה אסתר בטרינה מרים, חיה בת בלומה, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל. ברצוני הערב ברשות הקהל להידרש לשאלה מורכבת שנתקלים בה בעיקר אלו שנגע עליהם אור השם וחוזרים לדרך ישראל סבא, אולם המשפחות שלהם שעדיין רחוקים משמירת תורה ומצוות לא שומרים כשרות בכלל. ומדין כיבוד הורים, וכדי לא להפר את התא המשפחתי, מטבע הדברים מתארחים הילדים אצל ההורים. וכאן הבן שואל, איך לנהוג בכל דיני הכשרות שבהם הלכות ודינים פסוקים, יחד עם הרצון שלא לפגוע ולא להראות זלזול? נוסיף שלא רק אצל בעלי תשובה שזוכים לבוא לאור באור השם השאלה הזו קיימת, אלא גם בכל מיני התרחשויות בהם אנחנו נתקלים. משפחה רחוקה שאינה שומרת תורה ומצוות, מכר שמתעקש שנבוא לבקר אותו, חתונה ואירוע שאנחנו מוכרחים ללכת, כשאנחנו יודעים שהכשרות אינה נשמרת כדבעי. וכאן יש להידרש לדעת את דבר השם, איך לנהוג ולשמור על קלה כבחמורה, ויחד עם זאת לא לעבור על מצוות שבין אדם לחברו שהן חמורות מאוד. ידועים דברי מרן הבעל שם טוב, זכרו יגן עלינו, שצריך להיזהר על מה שיוצא מהפה, לא פחות ממה שנכנס אל הפה. נשים לב לכמה דברים חלילה שאפשר להיכשל אם לא נשכיל ונשים לב ונערך כראוי ובזמן. כשרות הבשר, חרקים בעלים, הפרדה בין בשר לחלב, שימוש בכלים שאינם כשרים, מעשה שבת, כלים שאינם טבולים, בישול גויים, מאכלי יקום, אי הפרשת תרומות ומעשרות, וכל שכן כשמדובר ברוח בימי הפסח. לכן, ראשית כל, צריך לתכנן תכנון ראשוני נכון על העיתוי של ההגעה, ואומר לתכנן את ההגעה לזמן שלא בזמני הסעודה. לאכול לפני שיוצאים, ולומר בדרך נימוסית, אכלנו כבר, רק נשתה משהו. ואפילו לשנות מפני דרכי שלום. או לנמק באמת שאינה צרופה את ההימנעות מלהתכבד. אפשר לומר תמיד משפט כמו אנחנו בדיאטה, כמו שמסופר על הרב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, שהוזמן לליל הסדר אחר כבוד לבית שהכשרות בו הייתה מפוקפקת, והגיב שהוא לצערו לא יכול להתארח כי הוא שומר על מצה שרויה. ומאז הצוף ימיו הוא באמת לא אכל יותר מצה שרויה כדי שזה לא יחשב לו לשקר. אדם שמרגיש שהמערך ייפגע מזה שהוא לא אוכל אצלו גם מאכל לחלב. והוא נמצא בתחילת השעה השישית מאכילת הבשר. המוצרי חלב כשרים, הוא יכול לאכול ולאכול כדי לא לפגוע. אדם שמתארח בבית שלא מקפידים על המתנה ראויה בין בשר לחלב, ראוי שאם הוא מביא דבר מאכל כמתנה, להביא דברים פרווה, כדי לא להכשיל. כשיש חשש על אי הפרשת תרומות ומעשרות, זה יהיה מאוד מוזר אם האורח יבקש להפריש תרומות ומעשרות. גם שיש איסור הלכתי להפריש מספק על ודאי, ומוודאי על ספק, ומספק על ספק. לכן הדרך הנכונה היא לא להציל את המערך מאיסור, אלא להציל את עצמך מאיסור. על ידי כך שכשהורדת לצלחת שלך את הירקות או את הפירות, ואם מדובר בפירות ידוע לך בוודאות שאין בהם איסור עורלה, אתה מגביה את הצלחת מעט וזוכה בפירות, לוקח מעט בקצה הצלחת בלי שישימו לב וירגישו, ואומר את נוסח ההפרשה. ובחוכמה, במפי, תעטוף את החלק המופרש, ותאכל את השאר בלי לחשוש. גם שמתארחים בשבת ויום טוב, ויש חשש על ההפרשה, עושים תנאי מערב שבת וערב יום טוב, ואומר שהנוסח הרגיל של הפרשה, תרומות ומסרות, הוא מותנה. היותר מאחד ממאה שאני עתיד להפריש, וכו'. רק שצריך להיזהר, כי החתיכה המופרשת נהיית מוקצה, לכן צריך לעטוף אותה לפני ההפרשה, אחרת אי אפשר לגעת בה. כשמציעים לך אוכל, תנהג בחוכמה, ותבקש שהאוכל יוגש לך בכלים חד פעמיים. אם מגישו לך בכלים רגילים, הוא מתאר לעצמו שלא תבלו את הכלים מתומת גוי לקדושת ישראל, צריך לאכול או עם היד או עם הפית, כי זה לא נחשב לאכילה מתוך הכלי, אלא שהכלי נהיה למעין כלי הגשה. הרמב״ם פוסק בהלכות מאכלות אסורות, שאדם שהוחזק שהוא לא מדקדק במאכלות אסורים, אסור לאכול אצלו כלום עד שהוא יעיד עם עד כשר שהמאכל כשר, כי הבעל הבית לא נאמן. מרן השולחן ערוך ביורה דעה קי"ט פסק שאפילו בשבועה בעל הבית לא נאמן. ובטח מה שאומרים היום מילים כמו בחיי או אמירה סתמית שאני נשבע לך, כל הדברים האלו לא רלוונטיים. אולם הדברים לא אמורים בקרבת משפחה או ידידים טובים מאוד, שלהם כן יש נאמנות, בוודאי שהם לא ירצו לגרום לי צער ועוגמת נפש. אולי עד הרבה זה מביא להתקרבות ולהתחזקות. מה שפוסק מרן שמדובר כשאדם מתארח אצל אדם שהוא זר לו, אבל כשמדובר בקרבי משפחה, בידידים באמת נאמנים, בוודאי שאפשר לסמוך עליהם אפילו ללא עידות. ישנם עוד פרטים נוספים שיש לתת עליהם את הדעת, וכל הרום יעשה בחוכמה ובתחבולות תעשה מלחמה, חלילה וחס, להתגאל ולהתאמה בחשש קל שבקלים באיסור קל, גם אם חלילה בסוף אין מוצא, והברירה היחידה לאחר שהתכוננת כדי ביי ועשית כל אשר לילייתך, כעת אתה נמצא מול מציאות שהמציאות הזאת היא יכולה להיות במכשלה, עדיין אסור חלילה וחס לעבור גם על איסור קל, כפי שכותב המאירי על מאמר רבותינו זכרונה לברכה, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא, שצא זה ראשי תיבות של צעד איסור, צא זה צעד יקל לצעד איסור, שבזה אין צריך ואסור לשמוע בקולו. עמדנו מעט מדין כשרות של מטבח שאינו כשר, איך עלינו להתנהל כשמגיעים לסיטואציה שכזו. אנחנו מקדישים את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, אנחנו, וכן לרפואת דן יצחק בן שולמית. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם עם שאלות רבות שהצטברו בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידנס. התוכנית בחסות עושים שינוי ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן, כוכבית 3230. ביום ראשון ב-10 מדברים על זה.
אנחנו מרים להם את הדלת, הדלת במוסדות החינוך, בכניסה לתוך החברה, בשידוכים, בתוויות שאנחנו מדביקים.
אבי נמרן, בסדרת תוכניות חדשה, על כל הנושאים החשובים שנוגעים כמעט בכל אחד, אבל לא מדברים עליהם.
איך נלחמים בסטיגמה, בדעות הקדומות, בבושה, בהכחשה ובפחד שלנו, כחברה וקהילה.
ובפרק הבא, מה טוב הוא אוהליך יעקב? על יחסי השכנות והקהילה. מדברים על זה עם אבי ממרן, יום ראשון 22:00, רק כאן בכל חי. לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש מרגש בקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית והאומנית חדווה לוי. תפילות לשמחות וישועות, 0522-780-899. אל תחמיצי, 0522-780-899. בשעה טובה ובשינה טובה, פולירון יוצא במבצע לזוגות מאורסים למעבר דירה ולכל המשפחה. מזרנים עם אחריות ל-15 שנה ומיטות מבית פולירון, בהתאמה אורתופדית וללא חשש התנז. לסניף הקרוב חייגו 1-800-35-35-01.
סימילק למהדרין, עם ההרכב הייחודי לעיכול קל ולהתפתחות שכלית. היחיד עם אומגה 3 ו-6 בכל השלבים, פרביוטיקה וללא שמן דקל. סימילק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק.
נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי מכון ירושלים במחירים מיוחדים. ירושלים, רחוב יעקב מאיר 10, בני ברק, רחוב ירושלים 10. מוקד ההזמנות 03-676-5382.
מרקם קטיפתי קרמי, יוגורט בטעמים מדהימים, ואיזה תוספות מפתיעות, קריות, פצפוצי אורז, שברי עוגיות קרמל. מפנק. מולר, סדרת יוגורטים קרמיים מעולים, בטעמים נפלאים ושילובים מדהימים. חדש, מגוון טעמי יוגורט בחשרות בדץ, העדה החרדית. מולר, תרשו לעצמכם להנות מהטבע יום יום.
פורור, חד וחלק. חדש בבני ברק, מסעדת החצר. בואו ליהנות מעולם של טעמים ייחודיים במסעדת החצר. ובימים חמישי ושישי, בואו לענג את השבת עם יריד אוכל מוכן ממיטב תבשילי השף. מסעדת החצר בחשרות הרב רובין, רחוב רבי עקיבא 50 בני ברק, בחצר 03-69-59-329.
קל לקנות שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל ומשקפי שמש מולטיפוקל ב-100 שקלים לחודש בלבד ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
רק ביום ראשון חוגגים את הפתיחה הגדולה בכל סניפי רשת מחסני חשמל ברחבי הארץ עד גמר המלאי. אל תחמיצו.
התוכנית בחסות עושים שינוי ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן, כוכבית 3230. עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שאלות רבות שהצטברו. איך עליי לנהוג בבית סחור שהכיור מחרס והמזכירים לא שמרו כשרות? קודם כל, הכיור טרף, מערבים שם בשר וחלב, וגם שימוש של מאכלים שאינם כשרים. לכן כל דבר מאכל רותח שיונח על תחתית הכיור, המאכל עצמו כשהוא רותח והוא מונח על תחתית הכיור, הוא יוטרף. אם שורים בו כלים 24 שעות, לדוגמה, לפעמים בעלת הבית סוגרת את הפקק של הכיור, יש כיורים שיש להם אפשרות כזאת בלחיצה ויש אפשרות לחסות במשהו, ואז שורים בו כלים 24 שעות, אפילו בתוך מים קרים הם נאסרים מדין כבישה. לכן אסור להשתמש בכיור במים חמים, וגם במים קרים אם זה ברמה של שריעה. הדרך הנכונה היא או לבוא במסע ומתן עם המזכיר להחליף את הכיור, או להראות לתוכו מים מידוד רותח, תוך כדי רתיחה, כשכל הכיור מצופה עם חומר חריף, ואז העירוי מכניס את החומר החריף לדפנות, ופוסל את הבליעה מאכילת כלב, או להשתמש אך ורק במים קרים. עדיף אולי להכניס בפנים סלסלה, ולהיזהר שהשימוש יהיה כאמור רק במים קרים, או במים פושרים, אם אי אפשר להחליף את הכיור. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב לכבוד הרב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה כבודו.
אני שמעתי, אולי שאמרת משהו בהתחלה ותספסתי, שמעתי שבן אדם שמתארח אצל קרובי משפחה, והוא לא יודע אם הגישו לו פירות או ירקות מאוסרים.
נכון.
בשבת, אז הוא מגביה, וכדי לזכות בזה, ואז הוא מפריש, הוא אומר את הנוסח ומפריש, אנחנו למדנו שבשבת, במסכת שבת, כתוב שתמק את זה כמתקן, ואיך זה מסתדר ש...
אז מה ש...
אומרים את זה בתפילה לפני שבת, אין מעשים בוודאי ואין מתקדים.
נפלא. נפלא, נכון, נכון. התשובה היא, כמו שכתוב באור החיים שנחווה, והמשנה במסכת שביעית ועוד, תבילת כלים בשבת וביום טוב, וכל דבר שנראה כמך זה כמתקן, התשובה היא שאנחנו נדברנו שיש לו ספק. לא מדובר כשהוא יודע בוודאות שהפירות והירקות האלו הם לא הופרשו כדבעי. מדובר שיש לו ספק. וכשיש לו ספק, בשבת וביום טוב, ויש חשש על ההפרשה, אז הדגשנו שהוא עושה תנאי מערב שבת וערב יום טוב. ואומר שהנוסח, הוא אומר מערב שבת וערב יום טוב, היותר מאחד ממאה שאני עתיד להפריש, הוא עושה תנאי מראש על משהו הוא יאכל. זאת אומרת שאנחנו מדין זכייה, הוא זוכה בדבר הזה, כי אותו בעל הבית, אותה בעלת הבית שרוצה להעביר לו, להכין לו את האוכל, מזכה לו את זה מערב שבת, היא רוצה להכין את זה עבורו, אז יש פה דין של זכייה, והוא לא צריך להגביה, דיברנו על הגבעה רק ביום חול, כי בשבת לא עושים מעשה קניין, מערב שבת ומערב יום טוב, הוא עושה תנאי, התנאי זה יותר מאחד ממאה שאני עתיד להפריש, ואז אין פה עניין של תיקון. כמובן שבשבת עצמה, אם מדובר בשבת עצמה, ויש לו ודאות, או בשבת עצמה, כשיש חשש גדול שאנחנו לא הפרשנו, שהם לא הפרישו תרומות המעשרות, אי אפשר בוודאי להפריש, כמו שכבודו ציטט נפלא ממרן השולחן ערוך. אנחנו מדברים על ערב שבת.
אז לא הבנתי למה הרב אמר שמשהו
שם
זה הופך להיות
מוקפים,
מדובר במקום על הזמן שאת מוקפים. מכיוון... משהו הפריש הופך להיות
מוקפים. הרי הוא צריך אבל להפריש בפועל בשבת. ומשהו מפריש בפועל בשבת על סמך ההתנאה של ערב שבת.
וזה לא כזה כמתקן שהוא הפריש אותו בשבת?
זה לא, מכיוון שהוא כבר אמר את התנאי בערב שבת. מכיוון שכבר בערב שבת הוא אמר את הנוסח באופן מותנה, ובשבת בעצם הוא רק מפריש את זה הצידה, זה לא נראה כמר זה כמתקן. לו יצויר שהוא אומר את התנאי בשבת. ומפריש בשבת, זה ודאי מר זה כמתקן, אבל כשהוא אומר את הדברים בערב שבת, ורק שם את החתיכה בצד, בעצם הוא לוקח את שאר החתיכות מדין בורר, הוא לוקח את מה שהוא אוכל הצידה, ולא מפריש הצידה את מה שהוא לא אוכל, זה לא נחשב כמרזה כמתקן. אבל עדיין על החתיכה יש שם של מוקצה. ברוכים תהיו שחידדתם את הדברים. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. מאזין נמצא על הקו, רק שאלה מן האתר, האם... היום שיש ביצים רק מחלבון, האם יש בזה חשש? זה מפליא אותי שיש ביצים שעשויים בעצם בלי הצהוב הפנימי. הפרי חדש כותב בסימן פיוו בשם המעריקש, רבי יעקב קסטר, הוא היה רבה של מצרים, שהגיע אליו ביצה כזו, והוא הטריף אותה. הפרי חדש חולק עליו, הוא מביא מחכמי הטבע, שתרנגולת שמפסיקה להטיל ביצים, אז הביצה האחרונה שלה היא תהיה רק מחלבון. אבל... המעריקש ביטל לדעתו של הפרי חדש, ואנחנו פוסקים כדעת המעריקש, אבל המערשם כותב שאם יודעים בוודאות שהביצה הגיעה מתרנגולת, אין מה לחשוש. כל המחלוקת בין הפרי חדש למעריקש, כי לא בטוחים שהביצה הזאת הגיעה מתרנגולת. איך ייתכן שתרנגולת תטיל ביצה רק בחלבון ובלי חלמון? וזה הם חולקים. אבל אם אני יודע בוודאות, אומר המערשם, אז אין מה לחשוש. כיום אין בכלל מה לחשוש. הטכניקות מתקדמות, זריקות, סוגי אוכל. אני לא מתמצא, אבל אם יש מצב שכזה, אז בטח יש היום טכניקה שכזאת. ראיתי לחילופין בארצות הברית, שביצים שיש בהם כמה וכמה חלמון יחד, אבל רק חלבון זה דבר מפליא בעיניי. על כל פנים זה מותר על פי הלכה לכתחילה. ערב טוב ומבורך, בבקשה למאזין.
ערב טוב לכבוד הרב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
יחד במשפחה שיתחו לבחור, וקיצלה, נתנה נתן צורת טלפון של השטחנית, אז השטחנית נתנה את טלפון של הבחור, תלתלה תפוס תפוס, חברה אליה פרקה לטלפון. עכשיו, במישהו אחר נתנה את אותו מספר, עוד מישהו אחר את אותו מספר, ועוד מישהו אחר. בקיצור, האחרון או לפני האחרון שכנעו אותה. עכשיו כולם בהתחלה אמרו, לשם שמיים, לשם שמיים. אחרי שכבר סגרו וורד וירוסים, כל אחד רוצה את החלק שלו, רוצה אחד אחד כסף, תשלום, למי לשלם.
אז נעמיק יותר בסיפור של הדברים. נרצה להבין, בעצם היו כאן כמה וכמה שהיו מעורבים בשידוך.
הרבה
שמעורבים. אבל היה כאן אחד שהוא הביא את השידוך בעצם לדי גמר. הוא היה מאוד ענייני, הוא היה... מאוד...
לקראת הסוף הוא דרבן, ואני אדבר איתו, ואני אדבר איתו, והיא אומרת שהוא לא עונה לי, כן עונה לי, לא עונה, בקיצור אחרי...
אבל רק להבין ברשות הגברת, חוץ מאותו אחד, שדרבן והיה מאוד מאוד קריזמטי והביא את הדברים לידי גמר. האלו שלפניו לא קידמו את השידוך הזה בכלל? בכלל לא קידמו את השידוך הזה?
אז השדכנית אומרת, אילו אולי הייתי נצלח את המספר, לא הייתי מתחילה להתקשר אליו. לא צלפת אליו. אז היא אמרת, תפוס. וחזרתי אליי, תגלת לי את הטלפון בפרצוף. השנייה אומרת, הסבתא אמרה, אני נתתי לך את הטלפון של השדכנית. אז עכשיו היא לא יודעת מה לעשות.
להלכה, אנחנו צריכים לשלם לשדכן שהביא את השידוך לידי גמר. ולכן, קודם כל, מי שנקרא כאן שטחן, מי שנקרא כאן זה שהביא את הדברים לידי גמר, הוא זה שהיה המכריע בדבר, הוא זה שהביא את הדברים מהצד של החתן לצד של הקלה, וכן להפך, ודאג שהדברים ייגמרו על הצד היותר טוב, שאפשר לומר שבלעדיו זה לא היה קורה. הוא השטחן, לא צריך בוודאות לשלם. שתיים, מי שהתחיל, העלה את הרעיון כרעיון, גם לא מגיע משהו. כל אלו שבאמצע היו, שלא יצא מהם שום דבר, לא מגיע להם כלום. ככה כתוב בספר פתחי תשובה, בסימן פיזיין חושן משפט. אז נחזור רגע שוב על הדברים. קודם כל, בתודעה שלנו, אנחנו מסכימים לתת לראשון שהעלה את השידוך משהו, כי בכל זאת אתה העלית את ההצעה, אני לא יודע אם זה הוא או היא, העלו את ההצעה, ומגיע לכם משהו. מי שפה נקרא השטחן, זה זה שהביא את הדברים לידי גמר, והוא האחרון, שהיה מאוד מאוד פעלתן ונמרץ, והביא את הדברים לידי גמר, הוא השטחן, הוא מקבל בעצם הכל. כמה מחלקים בין הראשון שהציע והעלה את השם לבין האחרון, מקובל היום לתת כ-10% לראשון ואת ה-90% לאחרון, אם כי בהלכה כתוב שליש ושתי שליש, ככה מקובל, היום ככה מקובל, 10% ו-90%. אבל כל הדברים האלו שאמרנו עכשיו, ששוב, הראשון מקבל 10% והאחרון 90% וכל אלו שבאמצע לא מקבלים מאומה, זה נכון אם הם לא דיברו בכלל על הנושא של כסף. לא דיברו. אדם שמגיע ומציע הצעה, יש מה שמקובל בחברה, יש מה שמוסכם בין כולם שמשלמים.
אמרו לשם שמיים, כולם אמרו לשם שמיים.
אבל אם אמרו שהם עושים את זה לשם שמיים, זאת אומרת שהם אמרו באופן מפורש, אנחנו עושים את זה לשם מצווה, ולא עושים את זה לשם המון, אז ודאי וודאי שגם אם אחר כך יבואו ויאמרו, מגיע לנו הדברים שלהם בטלים. דברים
ש... ואמרו?
לא, דברים שבלב אינם דברים. דברים שבפה, הדברים קיימים, זה נקרא תנאי שבממון. אתם אמרתם בעצמכם שלא מגיע, אנחנו נשמח לקנות לכם מתנה, ולהודות לכם מעומק הלב, אבל תשלום אנחנו לא חייבים. ולא לחשוש ממה שאומרים שאם לא משלמים לשטחן, אז חלילה וחס השידוך לא מצליח. זה נכון, כשהשטחן עבד, השקיע מזמנו, זה המקצוע שלו, בזה הוא טוב, והוא עשה את כל מה שהוא יכול על הצד היותר טוב כדי להביא את זה לידי גמר, מגיע לו, ואם הוא לא דיבר כלום, ברור שמגיע לו, כי לא עובדים בחינם, זה תחום שידוע שמשלמים. אבל אם אמרו בפה, ממפורש, שעושים את זה רק לשם מצווה, לא צריך לשלם מאומה, ואין פה מקום לחשש, להסביר להם את הדברים, ולא לחשוש בכלל. ושוב צריך לוודא את הדברים, בין הראשון לאחרון, הם אלו שפה בעלי הדין, הראשון שהציע, והאחרון שבעצם הביא את הדברים לידי גמר. עם כל האמצעים בכלל לא צריך לדבר. הרלוונטים זה האחרון והראשון, ואם הם אמרו שניהם שזה לשם שמיים, אז תנוח דעתכם.
תודה, תודה.
ברוכים תהיו ומזל טוב. ברוכים תהיו. מבקשים כאן להבין יותר על הנושא של קידוש בין שעה שישית לשביעית בשבת, האם זה אסור או מותר. כבר נפנה למאזין שממתין, אבל בקצרה, בקצירת העומר. יש ספר שנקרא תיקוני שבת. זה אחד מהקדמונים. הבאר היטב מביא אותו בסימן רישה עין א', שזה הלכות קידוש. והוא כותב לקדש לפני הלילה. זאת אומרת להתפלל מוקדם בפלג המנחה, ולקדש קודם הלילה. כי התחילה של ליל שבת זה מזל מאדים, וסמאל מושל על מזל מאדים, ובסוף יום שישי יש מזל צדק, והמלאך של מזל צדק קוראים לו צדקיאל, וזה שני המלאכים, אחד טוב ואחד רע. לכן, למה שתעשה קידוש במזל מאדים, שזה המלאך הרע שנקרא סמאל? שני מלאכים מלווים לאדם בבית הכנסת לביתו בערב שבת עם חשיכה, כיוון שרואים נר דולג וביתה מוצד וכו', מלאך רע עונה בעל כורחו אמן. מי הוא המלאך הרע? זה סמאל, שהוא בעצם מושל בתחילת הלילה. הוא המלאך של מאדים. והמזל של הצדק זה המלאך הטוב, והם שני מלווים אותנו, לכן תחכה ותקדש במזל צדק, או על כל פנים תחכה שיעבור זמן של מאדים. המקור הוא יותר קדמון, נמצא בספר מעריל, תשובת מעריל, רבינו מעריל סגל, ראש רבני אשכנז, והמגן אברהם מביא את הדברים. להלכה מוצאים כמה וכמה שדנו בעניין של השעה השישית. בעצם, האם אנחנו מסתכלים על סדר המזלות, שצם חנקל, זאת אומרת, שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב ולבנה. אם משמשים לפי הסדר, כל אחד יש לו 60 דקות, ובעצם אם זה מתחיל מליל יום רביעי, היום שנתלו בו המאורות, ממילא מסתכלים על התחלפות המזלים, וכשכתוב לא לקדש בתחילת ליל שבת, אז הכוונה היא בעצם בתקופת ניסן ותשרי שהיום והלילה שווים, שאז יוצאת שעה שביעית בתחילת הלילה. אבל מה שאין כן, בחורף השעה השביעית היא הרבה יותר מאוחר לתוך הלילה, ובקיץ השעה השביעית זה עוד יותר מוקדם מבעוד יום, לפי החשבון הזה. אז שליטת מזל מאדים בליל שבת, זה תמיד משעה בערך 5:40 עד 6:40, וככה נוהגים בהרבה מהקהילות. המחצית השקל כותב, בזמן שהיום והלילה לא שווים, בכלל לא לחשוש לעניין הזה, מכיוון שכל הזמן העניין של הזמנים זזים מכאן לכאן. ישנה דעה שנייה שאומרת שמחשבים את זה מנקודת חצות היום. מחצות היום, לא מליל רביעי שנתלו המאורות כל 60 דקות ואז זז חורף לילה, אלא תמיד מחצות כל 60 דקות ואז תחילת שעה שביעית, וזה מה שמקובל גם בהרבה מקומות, וזה עוזר סדר בדבר. וישנם שאומרים שלעולם זה לא משנה, לא מסתכלים על חצות ולא מסתכלים על תקופות ניסן ותשרי, תמיד מחשבים אותם לפי שעה זמנית, ומזל מאדים תמיד יהיה בהתחלת ליל שבת. רק מוכרחים לומר שהרבה מגדולי הדורות חלקו על הדבר. הערוך השולחן, יש עריכות בזה, והדברי יציב, מהרבי מקלויזנבורג ועוד ועוד, שישראל הם לא בשליטת המזלות. ובוודאי בשבת קודש, כותב המשמרת שלום מקוידינוב, שבת קודש ודאי כל שולטנה רוגזין ומרד דינה כול ארקין ויטברו מינה, אנחנו אומרים בכגוונה, אז מה לנו עם דברים שכאלו? הוסיף הרבי מבלז, ככה מקובל לומר, הרבי מארלוי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספר קודש אילולים הוא מביא בשמו, שהוא שמע למיטב זיכרוני מהרבי מבלז, זכר צדיק וקדוש לברכה, קדוש השם רב אהרון מבלז, שציין את דברי הרמב"ן, שבפרשת אחרי שהקדוש ברוך הוא לא נתן על ארץ ישראל שליטה של מלאכים. ממילא כאן בארץ ישראל ודאי עיני השם אלוקיך בא ואין מקום לחשש, וככה נהגו הרבה מקהילות בפולין ועוד, ובליטה, כך כותב ארוך השולחן, שבכלל לא חששו לדבר, אבל כל אחד יעשה בדעת, כל אחד יתנהג לפי מנהג אבותיו, אבל ודאי וודאי שלפעמים כשמתארחים אצלנו אנשים ועומדים וממתינים וכולם רעבים וצמאים, והחומרה הזאת היא בגדר חומרה, אז לפעמים יצא תקנתו בכלכלתו, וכל אחד יעשה לפי מנהג אבותיו. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב כבוד הרב.
ערב טוב ומבורך, מחילה על ההמתנה, בבקשה.
רציתי לשאול, מותר לי לחתום על חוזה של שכירות עכשיו ולהיכנס בבין המצרים, או שאולי טיפה אפילו אחרי זה יצא זה בתשעת הימים?
נשאל את כבודו, מה הסיבה שכבודו חותם על חוזה שכירות? מכיוון שהחוזה שכירות הנוכחי הסתיים? מכיוון שאתם עוברים לדירה יותר רחבה? מה הסיבה שבעצם זה האלמנט של הזמן עכשיו חשוב לכם לחתום על חוזה שכירות?
כן, מסתיים השכירות.
אתם בעצם מחפשים דירה אחרת למגורים.
כן.
כל גדולי הפוסקים, כולם כתבו שהדברים הם לכתחילה, גם אם הייתם חותמים את הדבר בשלושת השבועות עצמם, ואפילו אחרי ראש חודש אב עד שבוע שחל בו תשעה באב. כי הסיבה שאתם חותמים על חוזה שכירות, כי אתם זקוקים בזה לא להרווחה, לא שאתם רוצים כעת שיהיה איזושהי מותרות עבור המשפחה, אלא דירה למגורים, הסתיימה השכירות. עכשיו זה סוף הקיץ, והרבה בתקופה הזאת מסיימים את החוזים ומתחילים חוזים חדשים. ואתם רוצים סך הכל דירה למגורים. לא בזה נאמר כל מה שנפסק בהתחלת סימן תפקוף נון א', זה לכתחילה ואין לכם מקום לחשש, אתם עושים עוד יותר בחוכמה, אתם עכשיו חותמים את החוזה, ותיכנסו בפועל בשלושת השבועות, זה לכתחילה ואין לכם מקום לבוא ולחשוש. גם אם זה יחול, כאמור, בראש חודש אב, עד שבוע שחל בו תשעה באב, זה לכתחילה ממש, כי כאמור, זה לא להרווחה, אלא זה למגורים נטו, והדברים הם לכתחילה.
מאוד ברור, תודה רבה, ואולי ולגבי קנייה עצמה
גם בקנייה הוא הדין, הוא הדין, כי כבודו היינו צריכים באמת להדגיש שזה יישר כוח על חידוד הדברים. אין הבדל בין שכירות לקנייה. כשאתה קונה דירה, כשאתה שוכר דירה והמטרה היא למגורים, נכון, אני שוכר דירה ואני כבר שוכר דירה שאולי יש בה עוד חדר, אני קונה דירה ובדירה הזאת אני אעשה מטבע הדברים אולי שיפוץ ואני ארחיב אותה, אבל זה יהיה בהמשך. אני קונה את הדירה כקנייה, אני שוכר כסחירות כדי לגור, ולכן הדבר מותר לכתחילה.
המון תודה, תודה רבה ושבת.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום, ברוכים תהיו. ערב טוב למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב טוב,
כן,
בבקשה.
שלום וברכה, אני רציתי לשאול את הרב לגבי כבד שנצלה ושלושה אחרי השחיטה. שאסור לבשל אותו אחרי התפייה. מה קורה לגבי מיקרוגל?
דנו בכך הפוסקים. אולי קצת מעט להקדים, כבודו אמר את הדברים באופן מדי אולי מהיר, כדי שהמאזינים זה. בעצם הכבד לאחר שלושה ימים, כבד שעברו עליו 72 שעות בלי צליה, אז מה שקורה, הדם שלו נצמת. ולכן אי אפשר לבשל אותו אחרי הצליה, ולכן אנחנו לא משאים כבד שלושה ימים במקרר, בדיעה מראש לבשל אותו אחרי הצליה. אבל אם צלו אותו, ואחר כך, לאחרי שצלו אותו, הוא עבר על ההלכה והוא כן בישל אותו, אנחנו פוסקים להלכה שהוא מותר באכילה. כעת, לגבי מיקרו, אנחנו מתייחסים למיקרו באופן גורף, לא כצליה. אנחנו מתייחסים למיקרו כמבשל, לא כצליה. צליה היא נעשית ללא מים, צליה היא נעשית בתנור, נכון, אבל עדיין, המיקרו, אנחנו לא מתייחסים אליו כצולה, אנחנו מתייחסים אליו או כמבשל, או כאופה, אבל לא כצולה. ולכן, הוא הדין במיקרו, ברגע שעברו שלושה ימים, המיקרו לא נחשב כצולה, ואין לנו דרך להתיר. אני רק רוצה להוסיף כאן נקודה נוספת לגבי המיקרו, ברשותכם. הדרך לשים במיקרו, אם שמים במיקרו, הרי את כל צליה של דם צריך שהדם יזוב. ומכיוון שאין אפשרות במיקרו לשים דם שיזוב, אלא צריך לשים כלי מתחת, זה עוד סוגיה בפני עצמה. בכלל על מיקרו יש דיון כששמים בפנים דבר שמכשירים אותו, מכיוון שהמיקרו הוא מקום סגור, יש מקום לבוא ולדון, אולי הוא גם כן נוטרף. אני אומר את הדברים כמאמר מוסגר, אבל לגוף השאלה עצמה, אנחנו לא מתייחסים למיקרו כצליה.
ומה קורה בדיעבד אם
או בדיעבד, כפי שדיברנו?
לא לגבי הרב אמר, לגבי הכבד הרב אמר שזה בדיעבד.
נכון, בסדר. נכון. אם בדיעבד הוא
גם
הדין, יישר כוח גם לגבי המיקרו, נכון. נכון. הוא עדין גם לגבי המיקרו בדיעבד. ברוכים תהיו.
תודה רבה, יש הרכוח.
ברוכים תהיו. מבקשים כאן, רגע לפני כן, לרפואת יהושע בן מזלטו ואסף ישראל בן חנה, רות בת נועה, שרה בת לאה, מרגלית בת חנה מתוקה, בצלל בן בלה. עוד הרב דיבר באחת התוכניות הקודמות, פאק שקיבלנו כאן באולפן, על חימום בשבת של מאכלים שבושלו כל צורכם, ושיש לחסות את מכסה הסיר חלקית כדי שלא יהיה הבל. האם ניתן לחסות את הסיר באופן מלא כאשר מחממים אותם מאכלים לסעודת ליל שבת? וכאשר מניחים אותם כחצי שעה לפני השקיעה, למרות שגם אז יוצאים עדים. הכלל הוא שכל דבר שאנחנו מכסים ויוצרים תוספת של הבל, זאת אומרת, אנחנו בערב שבת מטמינים באופן שיש בזה תוספת של חום, ולא רק שמירה על הקיים, היא אסורה גם כן מערב שבת. מבקשים להתייחס מעט מה קורה, הרב דיבר בהרחבה, כשמגיעים לבית שלא שומרים תורה ומצוות, האם הרב יכול לדבר מעט מה קורה כשמגיע פועל וכדומה ורוצים לתת לו אכילה ושתייה, והוא לא יברך וכו'. קודם כל, אנחנו צריכים לציין את מה שכותב מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך כותב בסימן קסט, לא לתת לאכול רק למי שאתה יודע בו שהוא יברך. קודם כל, אתה לא נותן למישהו לאכול וגם לא לשתות, רק אם אתה יודע שהוא יברך. אומר מרן, הרי מה? יש מקילים אם הוא נותן את זה בתורה צדקה. אומר מרן המשנה ברורה, כשאתה לא ברור לך שאותו אני יברך או לא יברך, אבל כשברור לך שאותו אני לא יברך, גם בתורה צדקה אסור לך לתת לו. לא מדובר כאן על אדם שחווה בולמוס, שהוא ימות, שאז זה פיקוח נפש ומיד לתת לו, אפילו פטור מברכה שיוכל. מדובר כאן על אני שמגיע, והוא רוצה צדקה, אני לא אתן לו אם אני יודע בוודאות שהוא לא יברך, אבל רק אם אני זה מתוך רשעות, ומתוך רשעות הוא כופר, הוא לא מוכן בשום אופן לברר, רשע להכעיס, הוא לועג על קודשי ישראל, הוא לא מאמין בחזל, הוא לא מאמין לברכות חזל, במטבע שתבעו חכמים, אז אסור לתת לו. אבל אם מתוך האונס שלו הוא לא יכול לברך, עדיין צריך לתת לו תורת צדקה. עד כאן דברי מרן השולחן ערוך, מרן הרמ"א, מרן המשנה ברורה ומעט מן הפוסקים. מופיע בספר מעשה איש, וגם בספר פאור הדור, שאני לא יודע כמה הוא מוסמך, אבל על מרן החזון איש, שכשהוא היה צריך כן לכבד אדם שלא שומר תורה ומצוות, הוא היה צריך לכבד אותו בשתייה, והוא היה אומר שאם אני אומר לו שהוא חייב לברך, כן יצאתי ידי חובה. אז הוא היה מביא את הכוס שתייה, ואומר לו, תדע לך שצריך לברך, או תברך, ואז הוא יצא ידי חובה. בעצם, כשצריכים להציע את השתייה, צריך לומר להם, אם נותנים להם לחם, תתלו ידיים. אם מביאים להם אכילה ושתייה, תאכלו לפני כן תברכו, לאחר מכן תברכו. כדאי להציע להם אולי תחסר רגע את הראש, או לגשת אליהם מטפחת. אם לאחר שעשינו את כל זה, הם לא שמעו בקולנו, לא מברך, לא מחסה את הראש, לא מברך לא לפניה ולא לאחרינו, אז מבחינתנו, אנחנו את נפשנו הצלנו, ואין בזה חשש שלפני עיוור או מסייע לדבר עבירה. אבל כל הפוסקים הסכימו, האגרות משה ומרן רב שלמה זלמן אוירבך בספר מנחת שלמה בסימן למד א' בהרחבה, שאם יש חשש של פגיעה בכבוד הזולת, זאת אומרת שאם אני אציע לו לברך, ואני חושש פה לאיבה, או ברור שהוא לא יענה לבקשה שלנו, מוטב לא להציע לו לברך, כדי שלא ייגרם חילול כבוד שמיים. אבל זה באמת נדיר, שאתה מגיע לאיש מקצוע, שמישהו מגיע אליך, ואתה אומר לו, בבקשה, בכבוד, תעשה ברכה. נדיר שהוא יבוא וילעג ולא ירצה. וגם אם הוא ילעג, כאמור, אם אנחנו אמרנו את שלנו, די בזה. אני הקטן נוהג להביא לעצמי גם כוס שתייה, להביא לשתינו, ולהגיד לו, תענה אמן, ואני מברך, ואז הוא עונה אמן, על פי רוב גם שם את היד על הראש, וככה אני יודע שהוא ענה אמן, והכל העונה אמן, כמו שהוא בירך בעצמו. אנחנו מחויבים לצאת להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. התוכנית בחסות, מתחזקים ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן, כוכבית 3230. ליל שישי בקול חי, בתשע, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. ב-12, הרב יצחק פנגר מחשב מסלול מחדש. וב-2, פרשת השבוע מפי מגיד המישרים, הרב ברוך רוזנבלום.
דיגיטל, ירושלמים מתחדשים בדיגיטל. תגיד, איך אתה משלם ארנונה?
דיגי קל.
חנייה, רישוי בנייה, רישוי עסקים.
אחי, דיגי קל. כל שירותי עיריית ירושלים. בקלות ובנוחות באפליקציה ובאתר.
דיגיטל, דיגיטל, ירושלמים מתחדשים בדיגיטל, דיגיטל.
דיגיקל.
את המבצע הזה אתם לא הולכים להחמיץ. עכשיו בפורור. שלוש חולצות תביא תכלת ב-250 שקלים. שמעתם נכון. שלוש חולצות ב-250 שקלים. פורור. ירושלים כנפי נשרים 13. בני ברק רבי עקיבא 99. המבצע בכפוף לתקנון. פורור. חד וחלק.
גינת אגוז, כפר סבא. לאירועים במחירי השקה, חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
ללמוד משנה? מהיום זה קל. משנה מהירה, תוכנית לימוד יומית להשלמת שישה סדרי משנה. שתי משניות יומיות, בפירוש בהיר ונוח להבנה, באותיות מהירות עיניים, בחוברת חודשית, עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764. משנה מהירה, כוכבית 3764.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
התוכנית בחסות מתחזקים ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן, כוכבית 3230. עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ערב טוב ומבורך, בבקשה.
ערב טוב, אני בשידור?
כן, בבקשה.
אוקיי, ראשית, יישר כוח על התוכנית, מחכימה מאוד. רציתי לשאול לגבי שק בוקר שנעשה מעלים. לאחרונה קצת נלחצנו עם כל הנושא של ההדברה וכו'. השאלה היא כזאת, האם אפשר לעשות שק בוקר מעלים, לא של חסלת או לא של גידול לחממות?
צריך להדגיש.
עם בדיקה טובה.
צריך להדגיש ולומר שהשייקים האלו שמכינים מכל מיני עלים, העלים האלו בחלקם יש עליהם חדקנים. נסביר מה הכוונה חדקן. חדקן זה סוג של חרק שיש לו כעין חדק שהוא נוקר בו את העלה ונתפס בו. ומאוד מאוד קשה להסיר אותם. ישנם חרקים שבקלות אפשר להסיר אותם, ויש חרקים שצריך לעמול כדי להסיר אותם. בעצם אנחנו יכולים להתיר את השייקים האלה גם אם הם לא מאותם חממות שאין בהם חרקים בכלל, על ידי עבודה קשה מאוד שאנחנו נשרה אותם קודם כל עם סבון.
במי סבון.
במי סבון, נכון. זו אגדה שאם שמים חומץ ומלח הם עולים כלפי מעלה, החתקנים האלה לא עולים כלפי מעלה, הם נתפסים אפילו עוד יותר אחרי שהם מתים בגלל התחמיץ, אבל אחר כך צריך פשוט להקפיד על עלה עלה ובין הכפלים של העלה, ולהסתכל בין, נכון, ולהסתכל בין הסדקים באור, זה קרוב מאוד להיות בלתי אפשרי. הסיבה שיש שמקילים, מכיוון שכשתוכנים את הדברים לחלוטין, יש דין של ביטול. אבל דין של ביטול לא נאמר לבטל לכתחילה, אסור לבטל איסור לכתחילה. דברים שאתה מסופק אם יש בהם איסור או לא, אתה יכול לומר, יש לי פה ספק ואפשר לבטל לכתחילה, כי אני מסופק אם בכלל יש כאן איסור. אבל לבטל ודאי איסור, אסור לכתחילה. הירקות האלו שעושים מהם שייק, הם לא ספק עם איסור, הם ודאי איסור. אני ערב, אם תקחי את העלים האלה ותתחיל לבדוק אחד אחד, שיצאו חרקים רבים. לכן אסור לטחון אותם ולהסתמך על זה שמבטלים לכתחילה. מי שעשה את זה בדיעבד, שהוא ביטל איסור לכתחילה, אז הוא בטל ב-60, אבל לכתחילה בוודאי שהדבר אסור. לכן אין עיצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם, או לעמול קשות בשביל להתיר את השק על ידי התבוננות היטב היטב לאחר בדיקה של כל הלב בנפרד, או פשוט
או
לקנות,
לא
או לא לאכול, או לקנות פשוט מאותם חממות שאני יכול להמליץ על עלי בודק, ועוד שיש שם רמה של סטריליזציה שאפשר להגיד ממש 100% ללא חשש, ויוכלו ענבים ויסברו.
תודה. עכשיו, לגבי עלי קייל, הרב שמע על הערים האלה?
מחילה לא, אולי הגברת תסביר למאזינים.
זה סוג של עלים, כמו שיש עלי טרד וכו', יש עלים שנקראים עלי קייל. עכשיו, אין אותם בגידולי חממה, יש אותם בגידולים רגילים. השאל, רציתי לשאול את הרב, אם אותם, זה לא עלים כמו פטרוזיליה וכוסברה, זה עלים קצת גדולים. שאלה אם אותם כן אפשר עם מי סבון ולטחון אותם אחר כך. אבל הרב אומר שהוא למד, לא מכיר את העלים
האלה. לא מכיר, למד לשונך לומר, אני יודע. ננסה להעלות כאן מומחה כשרות, שוב, איך קוראים לזה? עלי קייל עם קוף?
עלי קייל, כן. קוף יוד יוד למד.
אנחנו כעת נעלה בעזרת השם מומחה כשרות, וננסה לקבל תשובה, אם יש בהם
ספק
שלך. אני מאוד
מודה רב. אגב, לעלים של גידולי חממה, לא צריך להשרות אותם במי סבון 3 דקות, כמו שכתוב על השקית?
אז כך. העלים של חממה שנקראת עלי בודק, שנמצאת בבארות יצחק, אין צורך אלא בשטיפה קלה. העלים של שער החממות, נכון שהבדצים כותבים להשרות בסבון, אבל בפועל, מכיוון שהעלים האלה מיוצרים בחממה בתהליך שבלתי אפשרי שיווצרו שם חרקים. וכל החשש לחרקים זה רק בתהליך האריזה למי שמתמצא, שאז יש כל מיני מעופפים, לכן די בשטיפה מהירה תחת הברז, ואין צורך להשרות בסבון. זו חומרה יתרה שכתבו על השקיות, אבל מעיקר הדין אין בכך צורך, ודי בשטיפה מהירה וחזקה מתחת לשטף ברז.
תודה רבה לרב, אני אשמח אם באמת הרב יעלה את
המומחה. אנחנו נשתדל, אנחנו נשתדל. ברוכים תהיו.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, ערב טוב ומבורך. שואלים כאן, האם מותר לחמם סופלה בשבת? על הפלטה. לאשכנזים עדיף להחמיר מדי נולד, כי הנוזל שנמצא בפנים, שאפילו אם הוא נעשה מוצק, זאת אומרת, מכיל ההפך, השוקולד שבפנים שנעשה נוזל, לדעת הרמה אסור להפוך אותו לנוזל מדי נולד. לספרדים הדבר מותר לכתחילה, ואם זה לא נהפך להיות לנוזל ממש, אלא רק נהפך להיות ליותר רך, אפשר כן להניח אותו על גבי קערה הפוכה, גם לאשכנזים, בתנאי שכאמור זה כמות קטנה של שוקולד שלא ניכרת שנפחה להיות לנוזל, אז גם לאשכנזים הדבר מותר. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב,
ערב טוב ומבורך. אם כבודו במחילה יוכל לסגור את הרדיו, כי שומעים אותנו פעם. ברוכים תהיו, מצוין. כן, בבקשה.
אני שואל את הרב, אני צריך לעבור ניתוח לייזר. השאלה אם, בעיניים, השאלה אם כדאי לדחות את זה אחרי בין המצרים, או שאפשר לספלו בבין המצרים עצמו?
הניתוח לייזר שכבודו עושה, אני מבין מכם, זה לא דבר שהוא קריטי לעכשיו, זה דבר שגם אפשר לדחות אותו לאחר מכן.
נכון.
נכון. אז לכתחילה ודאי שהיה עדיף, אבל מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב אין מניע. המניעה היא מראש חודש אב עד י' באב אחר הצהריים. לכן, אם זה לא מסתדר עד א' אב, עד ראש חודש אב, תדחה את זה ל-י' א' אב, או י' אב אחר הצהריים. אבל מי' ז' בתמוז עד ראש חודש אב, אתה יכול גם לכתחילה לעשות את הניתוח, ללא חשש.
אוקיי, אשכרה.
ברוכים תהיו ורפואה שלמה, הנך תחזן המישרים. אנחנו נתייחס כאן במהירות, בדקותיים שנותרו, לשאלה נוספת, לשאלות נוספות. אמרו לי שלהוציא שערות בפינצטה זה לא תלבש. מי שאמר את זה שכח גמרא במסכת מכות, שכתוב שם שמותר להוציא שערות מהזקן על ידי צוות, על ידי ראיתיני. יש שתי דברים שצריך להיזהר. להוציא שערות זה לא איסור שלא תלבש. להוציא שערות לבנות מתוך שחורות, בזה עוברים הלא תלבש. כן, זה לא נעים להיות עם שערות לבנות, כל מי שמתבגר מכיר את זה, אבל זה איסור שלא תלבש. לא להוציא שערות ממקום של הפאות, זה גם איסור, לא מצד לא תלבש, אלא מצד ההקפה. אבל עצם להוציא שערות אין בכך איסור שלא תלבש. קניתי חפץ והמוכר אמר שאם אני אוסיף שקל, הוא יהיה מוכן לתת באשראי. האם יש בזה ריבית? לא. השקל הנוסף לא קשור לאגר נטר, אלא שלא כדאי בפחות מ-20 שח לתרוח מול האשראי. אין בזה איסור של ריבית. אנחנו חותמים שעה של לימוד תורה יחד עמכם המאזינים, רוצים להודות למפיקים ולטכנאים שעמלו על מלאכת הקודש. לכם המאזינים, ערב שבת שלום, המחילה, לעינוי נשמת הרב משה עמנואל הכהן בן יוסף אפרים, ולרפואת, לרפואת רחמים בן מרים ודוד בן גאולה. ערב שבת שלום מבורכת ובשורות טובות.